טוב, אנחנו למדנו פה במאמר שיש רצון תחתון ורצון עליון. רצון תחתון זה רצון שבא אצל יהודי כתוצאה מהתבוננות, משכל, ואז זה מוגדר ומוגבל בהתאם להבנה שלו. יש רצון העליון שמתגלה לו רצון של חיבור עצם הנשמה ואלוקות שלמעלה מהשכל. כמובן התוצאה היא אחרת לגמרי. כשמתגלה הרצון העליון זה מביא מסירות נפש, כמו שהוא אמר, שבזמן מתן תורה היה גילוי הרצון העליון, ולכן פרחה נשמתם. הוא חיבר את זה עם הפסוק, שאו את ראש לגולגלותם. צריך לחבר את הראש, דהיינו את הרצון התחתון, לגולגלותם, שזה הרצון העליון, ועושים את זה על ידי תורה. זה נקרא באוהל מועד, אוהל זה הולך על התורה. אנחנו עכשיו נמשיך הלאה. גם שירדה תורה ונתלבשה בדברים גשמיים, למרות שכשיהודי לומד תורה הוא לומד על מושגים גשמיים בתורה, עם כל זה הרי מלובש ברצון העליון ממש. התורה שמדברים על דברים גשמיים זה הרצון העליון של הבורא, ומילא כשיהודי לומד תורה הוא יכול לעורר את הרצון העליון שיתחבר לנשמה שלו. ועל ידי זה גם האדם העוסק בה ממשיך ומאיר על נפשו אור הרצון העליון ממש. יהודי שעוסק בתורה אז הוא ממשיך על הנפש שלו את הרצון העליון, הרצון העליון של הבורא מאיר לו. אשר לית מחשבה תפיסה בכלל, אין שום מחשבה שיכולה לתפוס את הבורא, אבל בתורה אתה כן תופס אותו, כמו שכתוב במקום אחר. אך שצריך האדם לתת עיצות בנפשו שלא יישאר למטה. אומרים לו אתה תלמד תורה, תורה התלבשה בדברים גשמיים, בתורה יש את הרצון העליון, אבל מכיוון שזה מלובש מדי הרבה בדברים גשמיים, יש מצב שאדם לומד תורה ולאט לאט הוא שוכח על האלוקות שמאיר בתורה, הוא תופס רק את הצד הגשמי שבדברים, וזה לא ירומם אותו לרצון העליון. צריך למצוא עצות איך שלמרות שהוא מתעסק בתורה, שהיא בדברים גשמיים, שעדיין יהיה לו את הדבר שיפעל בו את החיבור למעלה. וצריך לזה בית בחינות. צריך שני דברים לעשות כדי שיוכל האדם להיות מחובר לרצון העליון, למרות שהוא לומד תורה שמלובשת דברים גשמיים. מה עם הבית בחינות? בחינת כהנים ובחינת לוויים. זה שני הבחינות שאדם צריך לפעול בנפשו. בחינת כהנים הוא מלמעלה למטה. מה זה מלמעלה למטה? זה בחינת מים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך. כהן הוא נקרא איש חסד. חסד זה מים, כמו מים שיורדים מלמעלה למטה. תנועה של הכהן זה מלמעלה למטה. מבחינת לוויים, לוויים כתוב שזה גבורה. גבורה זה הפוך, זה כמו אש. זה מלמטה למעלה. מבחינת שלבת, אש העולם ממטה למעלה. עכשיו הוא מסביר, כרגע הוא רק אמר, שיש כהנים, יש לוויים. יש מלמעלה למטה, יש מלמטה למעלה. מה הכוונה כפשוטו? אז הוא יעריך מאוד להסביר מה זה העבודה של הלוויים. קודם כל הוא יתחיל מלמטה למעלה. ומה העבודה של הכהנים מלמעלה למטה. הוא התחיל עם הלוויים. ביו עניין זה. להבין מה זה נקרא שיהודי צריך, כדי להצליח בעבודה, הוא צריך גם את הלוויים וגם את הכהנים. הנה כתיב, הפסוק אומר כך, ובחנות המשכן, כשהמשכן חונה, יקימו אותו הלוויים. אז מה הפשט? אז הפירוש הפשוט הוא שהלוויים, הם נושאים את כלי המשכן, מתי שצריך לשאת אותם ממקום למקום. מה הרמז הפנימי שקשור לענייננו? פירוש, ובחנות המשכן, כשהמשכן חונה, מה פירוש הוא חונה? הוא נוחת. מה פירוש המשכן נוחת? בחינת המשכן, כשירד בחינת המשכן ממדרגתו. כשהמשכן יורד למטה, כמו שאמרנו קודם, התורה יורדת לדברים גשמיים. הנשמה האלוקית ירדה לגוף. כל פעם כשיש נחיתה למטה, מי ירומם אותו חזרה? מי ידע כשהוא לא ישקע למטה? תהיה הקמה על ידי הלוויים. הלוויים הם אילו שמקימים אותו. דהיינו, מי זה המשכן שנוחת? ומה הפירוש הלוויים מרוממים? בנשמת האדם של למטה, שירדה הערתה ונתלבשה בגוף ונפש הבהמית בעולם הזה, המשכן זה הנשמה, שיורדת למטה, מתלבשת בגוף, זאת אומרת, המשכן חונה, המשכן נוחת, הנה זאת העצה, מה העצה לרומם חזרה את המשכן, זאת אומרת, לחבר את הנשמה לרצון העליון, לעורר על נפשו בחינת גבורות קדושות, צריך להתחיל עם הצד של גבורה, סור מרע, שזה בעצם הבעיות הרוחניות שיכולות לגרום לאדם ליפול למטה. וזה עבודת הלוויים, זה מלמטה למעלה. איך הדבר מתבטא בפועל? אז אומר, הלוויים מתחלקים לשלוש. שלוש משפחות היה. ומתחלקים לשלוש, בחינת גרשון, קהת ומררי. השמות שלהם, גרשון, קהת ומררי, מרמזים מה נדרש מהיהודי לעשות כדי לרומם את המשכן חזרה. נסביר לנו קודם כל מה זה גרשון ומררי, אחר כך נראה מה זה קהת. גרשון, מה מונח במילה גרשון?
לגרש.
לגרש. הוא עניין מה שכתוב, מה שאמרה שרה אמנו לאברהם, גרש את האמה הזאת ואת בנה. שרה אומרת לאברהם, צריך לגרש את ישמעאל. צריך לגרש, הרי אברהם אבינו זה חסד. ומחסד, ריבוי חסד, יכול להיות גם זליגה לישמעאל. יצא ממנו ישמעאל. שרה, היא דואגת שהקליפות לא יקבלו. אז היא דואגת שיהיה גרש את האמה הזאת ואת בנה. שמבחינת גבורות, התנועה הזו לגרש, זה גבורה. זה גבורה, אבל צריך לפעול את זה. שלכן קוראים פרשה זו בראש השנה. לכן בראש השנה קוראים את הפרשה הזו של גרש את האמה הזו ואת בנה. כי ראש השנה כתוב שזה עניין של שמאלו תחת לראשי, זה גבורה. בתשרי כתוב שמתחילים בגבורות, ימי דין. אחר כך מגיעים לחצי השני שזה חסד. אז בימי הדין צריך לגרש את הרע. לכן קוראים את הפרשה הזו של גרש את האמה הזו. כי שמאל דוחה ומגרש את הרע מקרבו. ואיזה הוא גיבור, כובש את יצרו. אז הוא כובש את יצרו, הוא מגרש את התאוות שלו. בא לו לעשות משהו, הוא מגרש אותו. הוא לא נותן לעצמו דרור לעשות את העבלים. והוא בחינה יותר מעולה ממה שכתוב ביציאת מצרים כי ברח העם. זה מעלה הרבה יותר גדולה לגרש את הרע, אשר לברוח מהרע. כי אתה בורח מהרע, אז ברחת, אבל אתה לא התנתקת מזה. אז כשאתה עושה התקפיה בתוכך, אתה מגרש את הרע מקרבך, זה הרבה יותר טוב. לפי שלמה במצרים היהודים ברחו מהרע, לפי שהיה עדיין הרע בתוקפו, היה רע כל כך חזק, לא יכלו להוציא את הרע מהם, הם פשוט התעלמו, ברחו. אבל העיקר הוא לגרש את הרע מקרבו, שיהיה הרע בורח ממנו. לא שאתה תברח מהרע, שהרע יברח ממך. כמו שכתוב, ורדפו מכם 500. זאת אומרת, היהודי רודף חמישה אנשים רודפים אחרי 100 של האויבים. דהיינו, יש ליהודי כוח להבריח את הרע מקרבו. ולכן לעתיד לבוא כתיב, משיח יבוא, שכל היהודים כבר את הרע גירשו מליבם, כתוב כי לא בחיפזון תצאו. דהיינו, אין מה לברוח. די התקפי עשית רעך, אבל בינתיים, עד שלא הגיעו לשלב הזה, צריך ללכת בקו של גירשון. וזהו, זה מה שהפסוק אומר. ותומר שרה, שהיא בחינת ומידת מלכותו יתברך. שרה זה בחינת מלכות. היא אומרת לאברהם, מי זה אברהם? שהוא בחינת חסד עליון. מה היא אומרת לו? גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש. מה הכוונה? את מי מגרש? את ישמעאל. מה זה ישמעאל? הוא בחינת תאוות רעות ושורשם. כל התאוות הרעות. והשורש של כל התאוות הרעות זה ישמעאל. צריך לגרש. כעניין לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל. אברהם לבד, אם לא שרה ששומרת שלא יהיה ישמעאל בשטח, יכול חלילה להיות מצב שיש לך חסד, יש לך את אברהם, אהבת השם, אבל ביחד עם זה יש גם כן עוד שותפים למערכת. זה עבודה של גרשון. גרשון שומר שלמרות שאתה מתעסק בענייני העולם, אז אתה דואג כל הזמן לגרש את הרע מקרבך. מהי המשפחה השנייה של הלווים שהוא מזכיר כאן? זה מררי. מה זה מררי? המילה מררי זה מלשון, הוא עניין המרירות. מה הכוונה? ביות ממרי דחוש בנה על ימי חלדו. שיעשה הרבה פעמים חשבון נפש. דהיינו לגרש, הוא אמר קודם, זה עבודה ממוקדת. עכשיו אני מתעורר בתאווה, אני מגרש אותה. אבל מררי זה גם אם כרגע התאווה לא התעוררה לו. אבל הוא עושה חשבון נפש כל הזמן במצב שלו, ואז יש לו שימת לב להכיר איפה הוא נמצא. אשר רובם ככולם בחושך ילך. עושה חשבון נפש שרוב החיים שלו הוא מבזבז אותם על חושך. בקריטות הגוף מן הראש. המצב שלו בדרך כלל שהגוף והראש לא מחוברים. הוא בחינת מרירות זה חשבון נפש. מר לו על המצב. הוא בחינת לגולגלותם של נפשו שאינה מהירה בנפשו. יש את הגולגולת של הנפש. הגולגולת אמרנו בעריכות קודם שזה הרצון העליון. זה מנותק מהחלק התחתון. כי אם לעתים רחוקים, לעתים רחוקים יש לו איזה דרישות שלום מהרצון העליון. אבל בדרך כלל הוא לא מרגיש את זה. מה הסיבה? כמה סיבות? סיבה אחת יכול להיות בבני אבונותיו המבדילים. יש לו אבונות שהוא עבר פעם, הוא עוד לא חזר עליהם בתשובה. אז הם חוסמים. או סיבה שנייה יכול להיות, משום שעדיין לא התקף יסית רחה. לא פעם היה לו אבונות. גם עכשיו יש לו עדיין סטרה אחרה קליפה, והוא לא כופה אותה. או משום שילביש נפשו בלבושים צועים, הבל ורעות רוח, מדברים בתהילים, ומחשבות אדם ותחבולותיו, בענייני עולם הזה, וכיסופים בתהילים דילי, או בגלל שפשוט הנפש שלו מונחת בדברים בתהילים, בשטויות, אז הראש מנותק, הגולגולת מנותקת מהחלק התחתון. אז אדם צריך לעשות חשבון נפש על זה, ושיהיה לו מר, זה נקרא מררי. ובחינה זו, החשבון נפש הזה שיהודי עושה, היא גם כן מבחינת לוויים, שורש הגבורות. זה גם קשור למררי, זה קשור לגבורה, שהמרירות היא מיסוד אש. המרירות באה מהצד של האש, המרירות זה התנועת נפש הזו, שהיא מלמטה למעלה, ושעל ידי זה הוא מתעורר כוח החמימות, כמו שכתוב במקום אחר. אז עברנו את גרשון ומררי, שגרשון ומררי הם שתי תנועות של גירוש הרע, או גירוש ממוקד של הרע שזה גרשון, או חשבון נפש על המצב הכללי שלך שזה מררי. ואם אדם עובד בצורה הזו, הוא מגיע למשפחה השלישית. מי זה המשפחה השלישית? קאט. מה זה קאט? זאת אומרת, זה כבר חיובי. אם גירשת את הרע, עכשיו אתה יכול להכניס קצת את הטוב. ועל ידי זה הוא בא לבחינת ומעלת קאט. גם כמו שהוא דיבר בגרשון, שהמילה גרשון מלשון גרש, המילה מררי מלשון מרירות, מה הפירוש המילה קאט? קאט זה מלשון, כתוב בפסוק, ולא יקאט עמים. מה זה יקאט? מלשון לאסוף. אלא שהיוד נוספת, למה כתוב היקאט? אצלנו כתוב קאט בלי יוד. שם כתוב היקאט עם יוד, שהוא להורות על הפעולה לעתיד. ידוע בדקדוק, כשלוקח מילה ואני מוסיף לה יוד, זה הופך אותה למילה שחוזרת על עצמה. איפה מופיע היקאט? בספר דברים, כתוב היקאט, מופיע היקאט. אז היקאט זה לשון אסיפה. אז אותו שורש זה קאט. מה המשמעות בנפש? שהוא לשון אסיפה וקיבוץ כתרגומו, כמו שהתרגום אומר, ולא יקעת, מה איך התרגום מתרגם, ולא התכנשון הממאיה. התכנשון זה מלשון התכנסון, מלשון אסיפה. דיינו, מה הכוונה היא בעבודת השם? שמתאסף ומתקבץ אליו, ליבו ורוחו ונשמתו אליו יאסוף, במקור חוצבה, ברשפי יש הלב, ותעולה למעלה. דיינו, תאסוף את עצמך, תמקד את כל הכוחות שלך על המטרה. זה נקרא ולא יקעת עמים. אחרי שגירשת את הרע, עכשיו בוא תתמקד, תיקח את כל הרגשות שלך והתובנות שלך ותחבר אותם למה שצריך. נשאלת השאלה, אם המטרה היא לאסוף את עצמך למטרה, למה לא לכתוב בלשון הקודש? אסף, במקום לקרוא לו קאט, קרא לו אסף. מילה בלשון הקודש? למה לקרוא את זה במילה שהיא לא מוכרת כל כך? זה מילה שהיא לא ממש במשמעות הספרה, לא ברורה, צריך את התרגום להיעזר במשמעות. מה שלא נאמר בפירוש לשון אסיפה. והתורה משתמשת לפעמים במילה אסיפה. כי דכתיב, הפסוק אומר, בהתאסף ראשי עם. אז יש את המילה אסיפה, מה אכפת לי גם להשתמש גם פה במילה אסף. אז הוא אומר כאן, תלוי על מה מדובר. כשמדובר על להתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, כשאתה אוסף את כוחות הקדושה נטו, אז כתוב לאסוף. כי שם נאמר יחד שבטי ישראל, שקיבוצם נקרא אסיפה. אבל ולא יקעת עמים. מה זה עמים? זה האומות הקליפות. אבל בהיקבץ בחינת שאר עמים, להתאסף למקורם, נאמר איקת. נו, מה הסיבה? אומר, המילה איקת יש עוד משמעות. בארמית איקת זה מלשון קיוע. קיוע זה חריפות. דהיינו, כמו שכתוב בתניה, יש שני מאכלים. יש מאכלים מתוקים, ויש מאכלים חריפים. כשאתה הופך את הרע לטוב, זה חריף, זה פלפל. כשאתה עושה טוב נטו, זה שוקולד, זה מתוק. כאן הרי מדובר, שבן אדם היה לו רע, הוא היה גירש את הרע, ביטל את הדברים השליליים, ואז הוא אוסף את עצמו על הטוב. זה אסיפה כזו, שהוא לוקח את העמים ואסף, את החלק הטוב שבעמים שנשאר בו, ואוסף אותם לטוב, זה לשון קיוע, והוא עניין חריפות וחמיצות, כמו דרך משל עושה מתמים מדברים חריפים וחמוצים. כך הוא בעניין זה. אותו דבר, גם פה מדובר דאפחו מרירה למיתקה, ולכן נקרא בחינה זו קאט. והיא גם כן עבודת הלוויים מבחינת גבורות. גם קאט זה קשור ללוויים, שמרירו הוא דאיתפחה למיתקה, וחשוכה לנאורה. זה גבורות, כי אתה הרי הפכת את החושך לאור, הפכת את המר למתוק, זה גבורה. אז אם כך יש לנו כאן את שלושת משפחות הלוויים, שמסמלים את העבודה שצריכה להיות אצל היהודי, כדי להצליח לשמר את החיבור שלו לרצון העליון, למרות שהוא נמצא פה למטה וקשור לעניינים חומריים, שזה גרשון, מררי וקהת. והנה, כל זהו עבודת הלוויים, להעלות נפשו להשם ממטה למעלה, להיות דבוקה בשורשה באלוקים חיים. אז זה הלוויים. אמרנו קודם שצריך גם את הכהנים. מה העבודה של הכהנים? כהנים זה בדיוק הפוך מהלוויים. הלווים זה להעלות מלמטה למעלה, כהנים זה אנשי חסד, מים זה מלמעלה למטה. אבל בחינת הכהנים הוא מלמעלה למטה, מה הכוונה קם בנפש? מסיים את המאמר ואומר כך. כי נכתיב, הוא בא ארון ובניו, מה הם יעשו כשחונים? וכיסו, הם מכסים את כלי הקודש. שהם המכסים ומלבישים את כלי הקודש בלבושים רבים. שש וארגמן, שיט גוונין. הם מכסים את ארון הקודש בכיסויים שיש להם שישה גוונים, הם שיט סדרי משנה שבהם מלובש רצון העליון יתברך. הכהנים מלבישים את הרצון העליון בתורה. הכהנים אומרים לך, בוא נוריד לך את הרצון העליון למטה, ובוא תראה איך שזה נמצא בסדר זרעים, בסדר מועד. גם כשאתה לומד על עניינים גשמיים, תראה שהרצון העליון נמצא פה. אז הכהנים מורידים את המודעות שלך שהרצון העליון נמצא פה למטה, גם אם הוא מלובש בלבושים של שישה סדרי משנה. הלוויים דואגים שההתלבשות בעניינים הנמוכים לא ישקיע אותך מדי למטה, יהיה לך את היכולת לברוח, תהיינו, אתה צריך את האיזון הזה, גם של הלוויים וגם של הכהנים. מה שאין כבני קהת, בני קהת זה הלוויים, כתיב, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש. הם לא באים לראות, תהיינו, הם לא רואים את הכיסוי, הם לא קשורים לכיסוי, הם קשורים ובעלות, כמו שאמר קודם, והעניין. כי אמרו רזל, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין. אם אדם לומד תורה ולא מבין שהרצון העליון מונח כאן, הוא לומד תורה כשכל, אז בעצם אין לו כלום. שעיקר תשוקתו וחפצו מה צריך להיות בעיקר כשאדם לומד תורה, יהיה להשם לבדו ולדופקה בו ידבר. זה הכהנים עושים. הכהנים מגלים לך שבלבושים הללו נמצא הקדוש ברוך, נמצא הרצון העליון. ולא לתורה בלבד, שלא תחפש רק את השכל שבדבר. כמו שכתוב, החזתיו, ולא הרפנו, החזתיו דווקא, אלא שהבטיו אל בית אמי, והוא על ידי בחינת הארון הכהן העליון, המביא רצון העליון אל בית אמי. כמו שכתוב בתורה כמה פעמים, וידבר השם אל משה ואל הארון, שדבר השם נמשך לישראל על ידי בחינת משה ובחינת הארון. היינו, משה רבינו מביא את התורה, אבל צריך את הארון שיזכיר לנו כל הזמן, שהרצון העליון נמצא פה בתוך התורה ולא נתבלבל באותם חלקים, באותם גוונים של השישה סדרי משנה שרואים בהם לכאורה היגיון ושכל, שלא תתבלבל, תבין שמה מלובש בתוך זה? הרצון העליון. וזהו עניין אותה אור כסלמה. אמנם זה סלמה, זה בגד, אבל תבין שהבגד הזה הוא אור. אור, אור אלוקים מונח שם. כמו שכתוב במקום אחר, זה עבודה של הכהנים והלוויים ששומרים על המלך.